אתם מאזינים
לוויינט פודקאסטים.
שלב העדויות במשפט זדורוב הגיע לסיומו, ועד להכרעת הדין מתגברים סימני השאלה סביב רצח הילדה תאיר רדה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
גם אם אדם ביצע פשע כלשהו, המדינה צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר שהוא ביצע את הרצח הזה. ואם היא לא מצליחה להוכיח את זה, אז הבן אדם יצא זכאי מחמת הספק או לא מחמת הספק, אבל הוא יצא זכאי, וככה עובד מערכת המשפט שלנו.
חמש עשרה שנה אחרי הרצח המזעזע בתא השירותים בבית הספר נופי גולן בקצרין, חזרו בחצי השנה האחרונה כל מעורבי הפרשה לאותם ימים סוערים בדצמבר הקר בשנת 2006. לאחר שהורשע בשלוש ערכאות, רומן זדורוב זכה במרכאות למשפט חוזר, דבר די נדיר במחוזתנו. המשפט עצמו היה די סוער וחלל עימותים בין השופטים לפרקליטות, ביקור בזירת הרצח ביום הולדתה של תאיר, וזדורוב עצמו נתן את גרסתו לכל הטענות שבגינן הורשע. לאחר ששמעו את העדויות, מתכנסים השופטים בימים אלו לכתיבת הכרעת הדין שדוגש אחרי החגים. בפרק הקרוב נצלול לתוך כותלי בית המשפט המחוזי בנצרת בעזרת כתבנו בצפון אחיה רבד, המלווה את הפרשה מתחילתה. אחיה, נתחיל מהסוף. איך מסתיים שלב העדויות במשפט הזה?
המשפט הזה מסתיים עם המון 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 פרטים. מדברים על עשרות אלפי פרטים שהתגלו במשפט הזה. אנחנו מדברים על 40 ישיבות בית של הוכחות. אנחנו מדברים על מאות עדים שעלו לדוכן. יותר מ-5,000 עמודים של פרוטוקול. ועוד קרוב ל-20,000 מסמכים שונים שהוגשו לבית המשפט במהלך השנה האחרונה שבה המשפט הזה מתנהל. השופטים מודעים לכמות האדירה של החומר, אב בית הדין אשר כולה אנחנו עוד נדבר עליו הרבה בפודקאסט הזה, הזהיר בחודש מרץ השנה, הוא הזהיר את אנשי ההגנה ואת אנשי התביעה, שמרוב עצים לא רואים את היער. אנחנו נטבע בפרטים, אנחנו בסך הכל בני אנוש, שלא נגיע למצב, שלא נצליח להגיע להכרעה בגלל כמות הפרטים הרבה הזו.
למעשה האתגר של ההגנה היה להוכיח אחרי כל כך הרבה שנים שעל אף שזדורוב הודה ברצח, קיים ספק סביר בהרשעתו. אתה חושב שהם הצליחו בכך?
קשה לענות על זה בצורה חד משמעית. אנחנו רואים הרבה, לומדים על משפטים בטלוויזיה, שם הכל נגמר מול המושבעים ב-45 דקות, אבל משפט פלילי בעיקר במדינת ישראל מורכב מהמון המון פרטים שמצטברים אחד לגבי השני במטרה ליצור את הספק, כך זה לפחות מבחינת ההגנה, המטרה שלהם היא לעורר ספק באשמה של זדורוב. ההישג המשמעותי של התביעה בתיק הזה עד עכשיו, כפי שאני רואה את זה, ההגנה לא הצליחה להרער בצורה חד משמעית על ההודעה של רומן זדורוב. בעצם התיק מתבסס על שלוש הודעות שהוא נתן, אחת בפני המדובב, שתיים בפני החוקרים שלו, וכמובן גם על השחזור שעליו נדבר מאוחר יותר. ההגנה למעשה העלתה במשפט החוזר שתי טענות שלא עלו כל ה-15 שנים האחרונות. אחת, שההודעה הזו נגבתה תחת איום. כלומר שהמדובב שכונה במשפט ארתור, ישב איתו בתא ואיים עליו ואמר לו שהוא יסבול מקביעות, זה כמובן מטאפורה, אם הוא יעבוד עליו, אם הוא לא יספק בעצם את רצונו של ארתור, והוא טוען שבגלל האיומים האלה הוא הודה בסופו של דבר. טענה נוספת ששוב לא נשמעה לפני כן, היא שאת ההודעה הוא נתן משום שבמשפט הרוסי והאוקראיני ישנו מושג שנקרא הודעה בלב נקי. מי שמודה בלב נקי גם אם הוא לא ביצע את העבירה, זו נסיבה מקלה והוא לא מקבל מאסר עולם, אלא עונש מופחת. וזדורוב טען שהוא חשב שהחוקרים סוגרים עליו, שיש להם ראיות, שהם בדו אותן, שהוא אשם, ולכן הוא חשב שהתיק סגור, ולכן הוא הודע בלב נקי כדי לקבל את העונש המופחת.
Рома сейчас 19 часов 32 минуты. Рома, куда мы с тобой сейчас приехали?
Мы приехали в школу на Фейгалан, боковой вход, где я работал.
ב-19 בדצמבר 2006, רומן זדורוב הגיע מלווה בעשרות שוטרים לתא השירותים בנופי גולן כדי לשחזר את הרצח. רצח שלטענתו לא ביצע, וכבר למחרת היום הוא חזר בו מההודעה.
אתה לא הלכת?
לא הלכת.
אתה לא הרגת אותה?
אני לא הרגת ילדה כזאת.
לא?
לא. אני מדבר, אני לא הרגת את זה. אני מדבר, לא אני עושה את זה. לא. ואני לא תעזור למי עושה את זה.
במהלך עדותו של זדורוב אמר אב בית הדין סגן הנשיאה אשר קולה כי בימים הראשונים של חקירתו לא ניתנה לזדורוב אפשרות ראויה להיפגש עם עורך דין דובר רוסית.
יש פה תיק כבד, אנחנו צריכים לוודא שחס וחלילה אין פה הודעת שווא,
אמר השופט קולה. בהמשך הזכיר השופט בהקשר הזה את המקרה של אלישה חייב טוב, שזוכה מרצח על ידי בית המשפט העליון ב-2018, בעקבות פגיעה חמורה בזכות ההיוועצות שלו עם עורך דין וליקויים בהפעלת המדובב המשטרתי.
פקשי מי, כודה תפסטה בגרופי? תסטל דוימן אגמי תאות?
לא, עוד תגיד.
תמוש פקזת מי ככתי ויסקצ'ו? מה זה, הוא אטלט, מה זה?
כאשר עלה נושא השחזור והעובדה שלצורך הדגמת הקפיצה נתן זדורוב את הסכין לשוטר, אמר השופט,
ככה עושים שחזור? הרי הרוצח האמיתי קפץ לכאורה מעטה כשהסכין ביד. אנחנו מדברים פה על תיק כבד מאוד, חייבים לראות שההודעה היא לא הודעת שווא חס וחלילה, לכן השאלות עדיין לא חצו את הגבול הלגיטימי.
כן, אותו שופט אב בית הדין, השופט קולה, כשהוא בעדותו של זדורוב, כאשר במקביל לעדות צופים באולם בית המשפט בקטעי השחזור, ההודעה וכו', רואים קטע שבו זדורוב מבצע את הקפיצה המפורסמת מעל הדלת, אבל לפני כן הוא נותן את הסכין לשוטר שמשתתף בשחזור, ואומר השופט קולה, איך מבצעים שחזור? זה מחדל נוראי, לא ככה מבצעים שחזור. הוא הרי לא נתן את הסכין לאף אחד, אם הוא באמת היה שמה בזמן שהוא קפץ.
במשפט החוזר עולים כל סימני השאלה סביב הרשעתו של זדורוב. החל מהאיומים לכאורה של החוקרים כלפיו, דרך ההודעה בתא המעצר ועד השחזור בתא השירותים.
דווקא נושא השחזור, מבחינת ההגנה, היה יותר מוצלח. הם צריכו לערער את האמינות של השחזור. היו מספיק פרטים שמעלו במשפט החוזר, שבעצם לא טעמו את מה ששחזר רומן זדורוב במהלך חקירתו. לדוגמה, מספר תלמידות העידו שהם ראו כתמי דם בתא השלישי. זדורוב לכאורה על פי השחזור לא היה אמור בכלל להיות בתא השלישי. גם נמצאו שם כתמי דם על מתקן נייר הטואלט. לדוגמה, נושא העקבות בתא מספר 2, בתא שבו נרצחה תאיר עדה זיכרונה לברכה. נמצאו 3 עקבות על מכסה האסלה, על הניאגרה ועל הקיר שמפריד בין תא 2 לתא 3. גרסת ההגנה שמדובר בעצם במסלול הבריחה של הרוצח האמיתי. כי זדורוב שחזר שהוא דרך בעצם על הרגליים של הילדה המנוחה וקפץ מעל הדלת, שהוא לא הגיע לתא השלישי. פרט נוסף, הטענה הוא השחזור שבוצע כאשר רומן שחזר, שהוא לכאורה מכניס את היד דרך הדלת הפתוחה, וכך הוא בעצם משסף את גרונה של הילדה, אבל ההגנה הצליחה להוכיח שהדלת הייתה סגורה בזמן הרצח, בעיקר משתי סיבות, אחת שלא נמצאו בכלל כתמי דם בחלק הפנימי של הדלת, בחלק הפנימי של המשקוף, לעומת זאת על הדלת ועל סביבותיה היו הרבה כתמי דם. במהלך המשפט, כאשר השופטים ביקרו בבית הספר נופי גולן וראו את המקום שבו בוצע הרצח, הביא הסנגור, עורך דין ירום הלוי, בובה בדמותה של תאיר עדה, הוא העמיד אותה בתא והוא עמד מאחוריה, זאת אומרת הוא הוכיח שיש אפשרות שהרצח בוצע בזמן שדלת התא סגורה ובזמן שהרוצח עומד מאחורי תאיר. זה תואם את התזה שלו בעניין למשל אלף קוף אולה קרבצ'נקו, שהוא טוען שהיא הרוצחת האמיתית.
הטענה כלפי א' קוף אולה קרבצ'נקו כי היא זו שרצחה את תאיר עדה עלתה לראשונה בסדרה הצל של אמת.
לקחה אותי אל החדר הנוסף אצלנו בבית, הראתה לי תיק, הראתה לי את הבגדים שהיא לבשה, את הפאה, את הסכין שהייתה שם. הכל היה מגועל בדם.
שם טען א' ח' אדיר חבני בן זוגה בזמן הרצח, שהיא רצחה את העיר והתוודתה בפניו. שניהם העידו במהלך המשפט בדלתיים סגורות, והיו מהבודדים שלא העידו בשלוש הערכאות הקודמות. רק נדגיש שבניגוד לטענתו של עורך הדין הלוי, הפרקליטות הודיעה רשמית שקרבצ'נקו לא חשודה כלל, ויצא למסע לתיאור שמה. במהלך המשפט הרבו השופטים ובעיקר השופט קולה להשמיע אמירות חריגות שמהן השתמע לרוב כי הם נוטים לצד ההגנה. בחודש אפריל האחרון טען השופט כי מופעלים עליו לחצים שונים ודרש נאמנות מצד הפרקליטות.
אני מדבר אליכם בשיא הכבוד, עורך דין קבלאוי. עוד פעם אחת, אני שומע את המשפט באולם הזה שאנחנו נוטים לכיוון אחד, זה יעלה למישהו ביוקר.
ככה אנחנו קולטים את בית המשפט ואדוני לא יצעק עליי.
שב בבקשה, אני אצעק ועוד אחד.
לא,
תשב
לא,
בבקשה.
לא, לא, זה לא מקובל עליי.
תשב בבקשה, חוצפן אתה.
לא,
חוצפן.
לא מקובל עליי, זה לא מקובל עלינו שאדוני צועק עלינו. הכבוד שלנו נרמס דיון אחרי דיון ואתם יושבים ומחייכים.
אני שואל בכנות, האם התביעה באמת רוצה להגיע לחקר האמת במשפט?
האם התביעה באמת רוצה להגיע לחקר האמת? זה אולי הציטוט המרכזי שיזכר מהמשפט החוזר. השופט קולה מצא את עצמו בעמדה לא נוחה מול הפרקליטות, כשהרבה לבקר אותה על התנהלותה בתחילת הפרשה. למשל, כשאמר שהתביעה כשלה בעדותו של ראובן ג'אנח, המעסיק של זדורוב ביום הרצח. אחת הראיות המוכמנות בשלוש הערכאות הקודמות שעל בסיסן הורשה זדורוב, הייתה כי הוא אמר לאשתו אולגה בערב הרצח שילדה נפלה בשירותים, בעוד שלטענתו הוא כלל לא היה בזירה. אלא שבעדותו של זדורוב במשפט החוזר, טען שנודע לו על ילדה שנפלה מהמעסיק שלו ג'נח, שזה ידע על כך מאשתו שהשתתפה בחיפושים אחר תאיר. מנגד, התובעת עורכת הדין מיטל חן רוזנפלד הראתה איך במשפט הראשון ולאורך חקירותיו במשטרה, זדורוב אמר בבירור שבשיחת הטלפון ג'נח לא אמר לו שילדה נפלה.
אני יכול להגיד לך שהשופטים התייחסו כמה וכמה פעמים למצב של התביעה, ולא הביטויים שהם השתמשו בהם לא מעודדים ביחס לתביעה. הם הביאו אפילו לכך שבאיזשהו שלב התביעה טענה כלפי השופטים שהם מוטים, וזה גרם לסערה הגדולה שעליה דווח ב-26 באפריל, כאשר השופט אמר שהוא נתון ללחצים, ושהוא לא יכול להמשיך את המשפט, ושהוא שוקל לפסול את עצמו, דרש הפרקליטות תביע בו אמון. סערה מאוד מאוד גדולה שמאוד מאוד לא מקובלת בעולם המשפט בישראל.
פעם ראשונה ראיתי באמת איך רצחו את תאיר, וזה קצת זעזע אותי, לומר ברמות שלא נרגעתי עוד הרבה זמן וכמה שעות אחרי. וכמובן היום אנחנו בבית משפט ממשיכים את שאר הדיונים.
אני יכול להגיד לך שהשופטים התייחסו בצורה מאוד מאוד יוצא דופן לאילנה רעדה, אימא של תאיר זכרה לברכה. הם נתנו לה ממש מעמד מיוחד באולם, הקשיבו לה כשהיא ביקשה לדבר, גם לסיור שלהם בבית הספר, הם אפשרו לה להגיע למרות שלכאורה זה היה בדלתיים סגורות. הם אמרו לאורך כל הדרך שבעצם חושבים עליה כאשר הם רוצים להגיע לתוצאה חד משמעית במשפט הזה. אני מצטט מהדברים של השופט קולה שאמר שכאשר הוא מדבר על עינוי דין, הוא חושב גם על רומן זדורוב אבל בעיקר על אילנה רעדה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
בנימה אישית, אחיה, אתה מסקר את הפרשה הזו מהיום הראשון, ועם כל העדויות, הראיות, הדיונים בבית המשפט אז וגם היום, אתה מצליח לגבש איזושהי דעה על האם זדורוב רצח את העיר או לא, או שאתה גם מבולבל כמונו?
אני לא יכול לגבש דעה כעיתונאי אובייקטיבי. אני יכול להגיד אבל דבר אחד, שאני חושב שכל הציבור הישראלי צריך להבין בהקשר הזה. יש הבדל במערכת המשפט הישראלית, יש הבדל בין מה שנקרא צדק מוחלט וצדק משפטי. גם אם אדם ביצע פשע כלשהו, המדינה צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר שהוא ביצע את הרצח הזה. ואם היא לא מצליחה להוכיח את זה, אז הבן אדם יצא זכאי מחמת הספק או לא מחמת הספק, אבל הוא יצא זכאי, וככה עובד מערכת המשפט שלנו. המשפט החוזר נועד לפתור שתי שאלות של נושא העקבות וסימני אדם בתא השירותים. עדיין המשפט הזה התחיל בעצם מאפס, מההתחלה. הוא נוהל כאילו לא נוהל משפט ראשון. רק המשפט הזה קיים, ובמשפט הזה, אני חייב להגיד, הספקות מתגברים.
אז כאמור, אחרי חגי תשרי יכריעו השופטים בשאלה הגדולה, האם רומן זדורוב רצח את העיר עדה. אם תהיה הרשעה, בדיון הבא יינתן גזר הדין, וזדורוב ישוב לבית הסוהר. אם זדורוב יצא זכאי, יסתיים ההליך הנוכחי.
וקשה לי להאמין שמישהו מהצדדים יוותר על הזכות להרער לבית המשפט העליון, תהיה התוצאה אשר תהיה.
אז אחיה, אם זדורוב יזוכה, אתה חושב שאי פעם נדע מי רצח את העיר?
פורמלית המדינה מחויבת לחקור במצב כזה. אבל אני לא יודע עד כמה באמת היא תוכל לעשות את זה. אני מזכיר לך, עברו 15 וחצי שנים. במהלך המשפט ראינו יותר מפעם אחת שראיות מאוד מאוד משמעותיות כבר לא קיימות. אני כן יודע שאילנה רדה גיבשה סביבה גם קבוצה של אנשים מאוד רציניים שעוסקים בחקירה ובמשפטולוגיה. היא לא תוותר על הזכות והחובה של המדינה לתת לה תשובות. מי רצח את ביתה, תאיר עדה, זיכרונה לברכה.
כן, ובהחלט מגיעות לתשובות האלה. אחי הרבד, תודה רבה לך.
תודה, סיוון, ואני מקווה שהצלחנו להאיר מעט את עיני המאזינים על הפרשה הסבוכה והמטלטלת הזו.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על משפט זדורוב. חפשו את הפרקים סערת הראיה הפורנזית במשפט זדורוב ומשפט זדורוב סיבוב אחרון. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טורביה, כעסה למסיעה בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על קולות התמלולים יוסי פישר, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.